טוב, אנחנו ממשיכות ללמוד סיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. כשהסיפורי מעשיות שאנחנו לומדות הם בעצם, אני מלקטת אותם מהספר של כל סיפורי רבי נחמן מברסלב, מעשיות, חלומות, סיפורים. קרן, ברוכה הבאה. קרן אור. והסיבה שאנחנו לומדות סיפורי מעשיות, אני מחוזרת על זה כל שיעור, זה בעצם, זה מה שרבי נחמן ביקש מהתלמידים שלו בערוב ימיו, הוא אמר, עכשיו אתחיל לספר לכם מעשיות, שבעצם יש משהו בסיפור שהוא מגיע ממסלול אחר, כשאתה מספר סיפור לאנשים, אז אתה מספר סיפור. קודם כל, זה לא חייב להיות עובדות, זה לא חייב להיות תורות מדויקות. לספר סיפור זה כאילו מסלול עוקף שכל. אתה יכול דרך המשל, דרך הסיפור, דרך החלומות שהוא גם חולם פה, הוא גם חלומות שלו שהוא כתב, אז החלומות זה בכלל ספירה אחרת של דברים שהוא עולה ומביא מסרים או לימוד או דברים שהם הרבה יותר רחבים והרבה יותר עמוקים בתודעה מאשר מה שאפשר להעביר בלימוד רגיל, שאתה צריך להביא בעצם אסמכתות ולבנות את זה. סיפור הוא מספר סיפור, אבל הסיפורים שלו מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד גבוהים, מי שתיכנס ותקרא, היא תראה שמאוד קשה להבין את זה, וכמובן שאני לא מתיימרת להבין את הכוונות שלו. התלמידים שלו אומרים שזה סיפורים שזה קבלה וסוד וזוהר, ויש שם המון המון דברים עמוקים, ואנחנו לוקחים מהסיפורים את מה שאנחנו למדות לעצמנו, ומה זה יכול, לי יש איזה עניין כזה, תמיד שאני הולכת לאיזשהו שיעור או משהו, טוב, מה אני יכולה לקחת מזה לחיים? מה אני עושה עם זה היום בבוקר? ומה זה הופך אותי לאדם יותר טוב, יותר מבין, יותר... אז אני מחפשת את המקומות האלה, אנחנו קצת לומדות את זה יותר ממקום של נפש, ויש אישור של רבי נחמן לפרש את הדברים, כל עוד הם לא סותרים שום סעיף בשולחן ערוך. אז הנושא של השיעור היום... מה?
זה גם מתאים לחודש כסלב, לחוש השנה.
נכון. נכון, אנחנו מתחילים גם את כסלב, שזה חודש שמתחיל כאילו בהרבה חושך ולילות קצרים, אבל לילות ארוכים, אבל עם הרבה אור שמתגלה. והסיפור שבחרתי להיום, אנחנו בעצם נספר שלושה סיפורים שונים מאוד קצרים, ששלושתם מתעסקים בנושא של בגדים ולבוש ולבושים, ונושא של אמת ודיבור ופנימיות וחיצוניות. הסיפור הראשון נקרא חלום המנהיג שגזר את פאותיו, אוקיי? ואני מספרת אותו זריז, ואחר כך אנחנו ככה נדבר על זה קצת. חלום קיץ, כן? זה חלום שהוא חלם. נחלם בקיץ תף קוף סמך תת. וזה נכתב בחיי מוהר"ן. חלום קיץ, חלם לי שהיה קיבוץ אחד של יהודים עם מנהיג אחד שהיה גדול מאוד בעולם. וגזרו גזרה להרוג את כל היהודים. והמנהיג נפל על עצה שצריכים לשנות את עצמן, להרל. זאת אומרת, ללא יהודי, שהם צריכים לשנות את המראה שלהם למראה לא יהודי. והלך וקרא האומן וגילח לו הזקן עם הפאות. ואחר כך נתברר שהוא שקר, שלא נגזרה כלל הגזרה הנעל. כמה בושה הגיעה לאותו הנעל, בוודאי לא היה אפשר לו להתראות לפני העולם, והוא צריך לעקור ולברוח. ואיך יוצאים מן הפתח, ואיך סוחרין הגלה וכיוצא בזה. בוודאי היה לו בושה וכלימה גדולה מאוד, אשר אי אפשר לבאר. ובוודאי הוא צריך להישב איזה זמן אצל הרל עד שיצמח סקנו. והוא מסיים פה את החלום שלו, והתלמידים שלו הוסיפו בסוגריים, זה הראו לי נגד המפורסמים של עכשיו. עכשיו, אתה קורא את החלום הזה, אז לכאורה מבחינת הפשט אנחנו מבינות את הסיטואציה, יש מנהיג אחד מאוד גדול, הוא שומע שיש גזרה, הוא נורא נבעל, יש עניין אפילו באמת לשנות את עצמך שלא יזהו אותך שאתה עם הסימנים היהודיים, אז כביכול אין שום בעיה בזה מה שהוא עשה, שהוא גזר את הפאות, גזר את הזקן, שזה בעצם הסימנים היהודיים הכי מובהקים שיש, אבל רבי נחמן לא מספר סיפור פשוט. אתם קולטים שיש לו תמיד טוויסטים בעלילה, גם בחלומות וגם יש לו איזה שהם מסרים אחרים. וכבר שהוא מתחיל עם ההתחלה שחלם לי שהיה קיבוץ אחד של יהודים, עם מנהיג אחד שהיה גדול מאוד בעולם. מי שמכירה תורות של רבי נחמן מברסלב יודעת שרבי נחמן יש לו איזשהו מקום של, איך נקרא לזה, כדי להיות, הוא לא קונפורמיסט, כן? הוא קצת אנרכיסט. והוא קצת לא כל כך אוהב את היסודות המבניים השלטוניים הקהילתיים, הוא אדם שמאוד יוצא נגד מסגרות, כשכל מסגרת, אם היא נראית לו שיש בה משהו שהוא לא מן האמת או שקרית, או יש שם משהו שהוא לא דיבור של אמת או פנימיות אמיתית ומחוברת, יש לו לאורך כל המעשיות שלו ובכלל בתורות שלו יש לו מאוד עניין עם הדבר הזה. אז אנחנו כבר רואות שהמנהיג הזה שלו, אנחנו רואות שהמנהיג הזה שלו באיזשהו אופן, הוא כבר עובר איזשהו מקום של ביקורת, מנהיג גדול מאוד ונגזרה גזרה. עכשיו שהגזרה זה בדיוק מהמקום הזה של גם איזושהי טרוניה כלפי העולם הזה, שמה זה גזרה בעצם? גזרה נגזרת שזה מין מציאות כזאת של לא באמת קרה משהו, סליחה, אני לא מוצאת את עצמי פה על הכיסא הזה, לא באמת קרה משהו, כן? זה לא שאומרים עכשיו היהודים עשו משהו או נגזרת גזרה, וגזרה זה שוב פעם המקום הזה של האמרה המפורסמת של רבי נחמן, כך מנהל השם את עולמו, שיש פה איזשהו עוולה, יש פה איזשהו חוסר צדק, נגזרה גזרה ליהודים, לא עשו כלום ונגזרה גזרה פשוט להשמיד אותם. יש פה איזה מקום שהחלום גם מערבב הרבה דברים מרחשי לב פנימיים של רבי נחמן על דרך שמתנהל העולם, שדברים מתנהלים שאנחנו לא רואים צדק ברור, העולם הזה הוא מטושטש, הוא מוסתר, אנחנו לא מבינים מה קורה פה, נגזרת גזרה, למה אנחנו לא יודעים. ואז מתחיל פה איזשהו טוויסט בעלילה, שבאמת המנהיג הזה הולך וגוזר את הפאות וה... אבל יש לכם דלת אחורית. אוהבים אותך. זה בעלי. תחשבן בבית. Thank you, סמן. אליו אני מנומסת. אתם מבינים את ה... איך מנהל השם את עולמו? אין צדק בעולם. ומה שאנחנו רואים פה בעצם זה שרבי נחמן בצורה מאוד מתחיל להביא מהירורי ליבו. כבר אנחנו מבינות שיש לו איזה עניין על אותו מנהיג. גם תשימו לב שנגזרה גזרה, והמנהיג ישר מה הפתרון שלו? לגזור את הפאות והזקן. זאת אומרת, באיזשהו אופן, היינו מצפים עם מנהיג כל כך גדול, שכל היהודים הולכים אחריו, שהוא ינסה להתפלל, הוא ינסה להשתדל, הוא ינסה ללכת ולשלוח שליחים, הוא ינסו לברוח, ינסו להתחבא. זאת אומרת, הפתרון הזה של לגזור את הפאות ואת הזקן ולהידמות לגוי, יש פה משהו שקצת מלמד על זה שיש פה איזשהו אולי, כן, נטייה בנפש לכתחילה לרצות את המקום הזה, של לזרוק את העול הזה של ה... מסגרת הזאת של פאות וזקן ומצוות וכדומה, ואיזשהו מקום לרוץ לאיזשהו מקום משוחרר יותר מכביכול סוג של סטיגמות חברתיות או לבוש חברתי קהילתי שמחייב אותי לכל מיני דברים. עכשיו אני תמיד, אתם יודעות, תמיד שאני מלמדת משהו, אני מחפש את עצמי בתוך הדבר הזה גם כן, כי אפשר היה לראות את המקום הזה של המנהיג הזה שגזר את פאותיו ולחשוב שמנהיג גדול, זה יכול להיות שזה רבי נחמן, מנהיג גדול זה יכול להיות שזה איזשהו רב מפורסם, אבל גם יש איזה מקום של הנהגה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בסיפורים ובחלומות של רבי נחמן, כי כל אחד מאיתנו יש לו הנהגה על איזשהו מספר של יהודים, כן? כל אחד מאיתנו זה מובא בצורה מאוד יפה בתובנה שכל נשמה יש נשמות שתלויות בה. וכל אדם הוא בעצם מנהיג בזעיר אנפין בסביבה שלו. אם אני למשל אמא, אז בתוך הבית שלי אני מנהיגה את הנתינים שלי בתוך הבית, כן? או אם אני במקום עבודה, או מורה עם תלמידים, או השפעה חברתית של אדם שיש לו חבורה של חבר'ה, והוא איזה סוג של, מביא איזושהי הנהגה שם, הוא המנהיג של החבורה. כל אחד, כל אדם מאיתנו יש לו איזושהי ממשלה שהוא מושל עליה. זאת אומרת, וזה דבר מבחינה רוחנית, גם דבר שהוא מקובל, שכל נשמה יש נשמות שתלויות בה. אוקיי?
Okay?
סוג של, לא חייב להיות עם סמכות שנראית לנו, כי גם המנהיג פה, אנחנו לא יודעים על המנהיג הזה, לא נאמר עליו שום דבר, לא נאמר איך הוא מושל באנשים, כן? אבל מבחינת רבי נחמן, הוא כבר, ואנחנו יודעים שרבי נחמן יש לו עניין מאוד מאוד גדול עם שקר ואמת, יש לה אמרה מאוד מפורסמת של רבי נחמן שהוא אומר, טוב לו לאדם לבוא לעולם, ולו בשביל דיבור אחד של אמת שיצא מפיו. כל החיים שלי, אני אצליח פעם אחת לזקק את הכנות הפנימית שלי ולהגיד דיבור של אמת, אומר רבי נחמן שזה היה שווה שבאת לעולם. זאת אומרת, אנחנו יודעות שאנחנו עכשיו מתעסקות עם חלום, לומדות חלום של, 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 של רבי נחמן, שאצלו העניין של פנימיות וחיצוניות ושקר ואמת, יש לו אישו עם הדבר הזה. ויש לו גם אישו עם הנושא של מנהיגים. בתקופה שלו הוא היה מאוד נרדף. היו לו מעט מאוד תלמידים, וכל מנהיגי הקהילות הגדולות בחברה היהודית, באוקראינה ובגליציה וכדומה, מאוד רדפו אותו, למרות שהוא היה הנין של הבעל שם טוב, התורות שהוא הביא וההתעסקות של התורות שלו במה שנקרא רבי נחמן, אחרי הבעל שם טוב שהתעסק באור של החסידות, רבי נחמן התחיל להתעסק עם החושך, עם המקומות של הבושה, של החטא, של התיקון, של האפיקורסות, הוא המון דיבר על חושך, והיו לו המון מתנגדים, הוא גם הביא מחלוקות על עצמו בצורה זו או אחרת. ולכן כשאנחנו מסתכלים פה על המקום הזה, ואני באה ואומרת, אוקיי, אני יכולה להסתכל על החלום הזה עכשיו בכמה רבדים, אני יכולה להסתכל ברובד של מפורסמים של שקר, כמו שרבי נחמן היה קורא להם, לאותם רבנים או מנהיגי קהילות, שהוא דקדק איתם ובא ואמר, כאילו, אוקיי, אתם כלפי חוץ נראים עם כל מה שצריך, אבל אין לכם את הכנות הפנימית, הלב האמיתי שלכם לא מונח שם. מפורסמים של שקר אצל רבי נחמן זה בעצם רבז יהודים, שיהיו מנהיגים של, עם תפילין ופאות וזקן וכדומה, אבל משהו בנקודת האינטרס שלהם היא לא מזוקקת מבחינת רבי נחמן. זאת אומרת, האינטרס שלהם זה לקבל חיות מההמון, זה בעצם שיעריצו אותם, זה מקום שהם מקבלים את כל החיות והנראות שלהם ואת האישור לעצמם מהרצת ההמונים אליהם, ולכן הוא קורא להם מפורסמים של שקר, ויש לו המון המון תורות על זה, לא המון, אבל יש לו כמה תורות רציניות על זה, שבהם הוא מדקדק איתם עם המקום הזה של מה קורה למפורסם של שקר כזה, וזה די נראה שהמנהיג הזה שגוזר את הפאות ואת הזקן, זה אותו מנהיג שנקרא מפורסם של שקר, שבאמת בא בלכתחילה אל ההמון, ויש לו עדש למה של אנשים שהולכים אחריו, והוא עובד כביכול את הקדוש ברוך הוא, פאות וזקן, שזה באמת הסממנים היהודים המובהקים, גם דרך אגב על פי קבלה וזוהר, יש מאוד עניין לסערות של הפאות והזקן, זה נושא של חסדים, זה נושא של מותרות, זה נושא של מקיפין, דעת נכונה שיש בזה איזשהו אלמנט שמוריד אותה, ורבי נחמן מראה באיזה קלות בעצם אדם שיכול לראות כלפי חוץ כמנהיג ומייצג איזושהי אג'נדה שהמון הולכים אחריו, הוא מראה באיזשהו קלות הוא יכול פשוט להחליט שהוא מוריד את זה, כי משהו בנקודה הפנימית שלו לא באמת מחובר שם, אין שם את הכנות. בהנהגה שלו הוא לא נוגע בכנות הזאת, הוא לא באמת מחובר אל הקדוש ברוך הוא, אל האמונה ואל האמת, בצורה כזאת שגם בתאות צרה הוא פועל נכון. ואחד הסיבות שאפשר לראות את זה בחלום הזה, זה שתוך רגע רבי נחמן מספר לנו שגם הגזרה הזאת הייתה לשווא. זאת אומרת, זה היה סתם שקר, סתם שמוע, מה שנקרא היום, איך מעבירים את זה בוואטסאפ, איך קוראים לזה כן, שמעבירים בוואטסאפ איזשהו כן, ואז מגלים שזה היה סתם ידיעת שווא. כן, פייק ניוז, בדיוק, זאת המילה. אז זה הפייק ניוז, אבל אני עכשיו מהפייק ניוז הזה, כאילו נפלתי, המנהיג הזה נפל למקום מאוד קשה, ותשימו לב, רבי נחמן מתאר את זה בצורה, ונתברר לו שזה שקר ולא נגזרה כלל גזרה. כמה בושה הגיעה לאותו הנעל. בוודאי לא היה לו אפשר לו להתראות בפני העולם, והוא צריך לעקור ולברוח. שבו רגע נקבל פרופורציה, כן? אם באמת היה פייק ניוז כזה, ומבחינה הלכתית, כדי להציל את החיים שלך, זה לא שלושת עבירות, יריג ובעל יעבור, כן, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. זה לא. זאת אומרת, מותר היה לו כביכול לחתוך את הפאות והזקן. מה המעבר החד הזה לבושה כל כך גדולה, שהוא צריך לברוח, ומאיפה מגיעה כל הבושה הזאת, כאילו, ולמה בעצם הוא נמצא במקום עכשיו, שתשימו לב, רבי נחמן בחלום, גם מספר על אותו מנהיג, שמרוב שהוא התבייש מההמון, ומהקהל, הוא התבייש אפילו לצאת לזכור רגלה ולהגיע, איפה הוא נאלץ להתחבא? בבית של איזה גוי, עד שיצמח לו הזקן והפאות. זאת אומרת, יש פה ביקורת סמויה, שאנחנו מבינים אותה מהמקום שרבי נחמן מסתכל פה על התכונה האנושית הזאת, של הרצון שלנו, שכל אחד מאיתנו, כן, כמה פעמים אנחנו בגלל משהו שחשבנו, ויתרנו על עקרונות מהותיים של האישיות שלנו ושל האופי שלנו, וכביכול חתכנו פאות וזקן, שהכוונה של זה משל לאיזשהו מקום של לוותר על עקרונות מוסריים, על דברים שאני מאמינה בהם מבפנים, בגלל שמשהו בתנודת הקהל השתנה, ואני מחליטה לשנות, ואז אני מגלה שזה כאילו, זה לא נראה טוב בעיני המון. מה קורה לי מבפנים? מה הקונפליקט הזה גורם לי? ההתרסקות הזאת, הבושה הזאת, מאיפה מגיע המקום הזה של הבושה הזאת? ממקום אמיתי.
יש הפרש כאילו בין החיצוני שלך, מה שאת מנסה לשדר עם
שישי. בדיוק.
אותך לבין מה שאת באמת.
בדיוק. הפער הזה, בין החיצוניות של התדמית שלי עכשיו, של הצדיקות, של הפאה, של הזקן, לבין המציאות עכשיו שאלה איך אנשים מסתכלים עליי, ורבי נחמן קורא לזה באחת התורות שלו, נצרח לבריאות, והוא בעצם מעביר לנו, הכל פה זה מין דרך החלום הזה, החלום הזה הוא חולם גם לעצמו. תבינו שגם יש פה באיזשהו מקום, איזשהו קונפליקט של רבי נחמן מן הסתם עם עצמו גם, עד כמה הוא אמיתי מול החסידים שלו, עד כמה הוא מחובר באמת למידת האמת, עד כמה הוא לא נצרח לבריאות, עד כמה הוא לא מחפש את הערצת ההמונים, עד כמה הוא באמת מחובר בצורה אמיתית וכנה עם עבודת השם המזוקקת האמיתית, בלי המקום של האגו. הרי המלחמה הזאת עם המקום של האגו זה מלחמה שהיא בלתי נגמרת מבחינתנו, עד יום המוות. יש איזו אמרה יפה של רבי נחמן, או שבכלל של בחסידות, על זה שאדם, גם כשהוא נפטר בהלוויה שלו, האגו שלו ירים ראש ויגיד, וואו, כמה אנשים הגיעו להלוויה שלי, כזה. זאת אומרת, וההספדים עצמם, כן, זאת אומרת, גם היום אחרי המוות אתה לא נפטר מהדואליות הזאת של המלחמה בין הנשמה המזוקקת, הכנה, חסרת האינטרסים, בענווה ובכנות, לבין האגו שמחפש הכרה, שייכות, הערצה, מקום, שירו אותי, שאוהבו אותי. זאת אומרת, זו דואליות שתמיד, זה מאבק בנפש שהוא תמיד קיים. ורבי נחמן כל הזמן מנסה לדייק אותנו במקומות האלה. באחת התורות שלו, שהוא מדבר על נצרך לבריות, הוא אומר שהאדם הכי עני בעולם, זה אותו אחד, שכל החיות שלו היא מזדקקות למה אנשים אומרים עליו.
על חיצוניות.
על החיצוניות, כן. כי בעצם אם יש בך משהו פנימי, אתה לא אמור להיות בסטייה כזאת חזקה. כי תשימו לב מה קורה פה, לאיזה בושה הוא נכנס. הוא עד כדי כך מתבייש שכבר מלא גזרת את הפאות ואת הזקן. אבל לפחות תלך תגור עכשיו בין היהודים עם הבושה שבדבר, כי לפחות תהיה לך תפילה במניין, תאכל כשר, לא יודעת מה, כל המצוות שעושים כשצריך קהילה מסביבך לדבר הזה. הוא מעדיף, תשימו לב לדיכוטומיה בין השקר הפנימי לבין הכנות שרבי נחמן מחפש אותה, שאותו מנהיג מוכן לשבת עכשיו עד שתצמח לו החיצוניות, עד שהתדמית שלו שוב תגיע לדרגת הנראות הצדיקית הזאת, הצדיקות הזאת, והוא מוכן לשבת עכשיו בבית של גוי, כן? עד שיגדלו לו פאות וזקן, וזה הרבה זמן עד שפאות וזקן גדלים. אז גם בהתבוננות, עכשיו בתוך הנפש פנימה שלנו, כן? עד כמה אנחנו מוכנים ללכת רחוק בשביל הדימוי החיצוני, בשביל החיצוניות, בשביל התדמית, ולא לדייק את המקומות הפנימיים האלה אצלי, שמתי את זה נכון? לא לדייק את המקומות הפנימיים האלה אצלי, שהם בעצם עיקר העבודה. שזה בעצם המקום ששם אני צריכה להתבייש באמת. הבושה שלי צריכה להיות לא ממה אומרים עליי, אלא מבחינת הפנימיות שלי, עד כמה אני מדייקת שם. שם צריך להיות בעצם המקום של הבושה. ואני רוצה במעבר חד לעבור לסיפור אחר שלו, של רבי נחמן, סיפור קצר, שנראה גם כאילו את ההבדל, כן? הסיפור הזה נקרא מעשה בלבוש של כומר, והוא סיפר את זה ככה, הוא סיפר, פעם אחת, היה רב אחד שהלך לקבץ נדבות עבור פדיון שבועים, או הכנסת קלה יתומה, איזושהי מצווה, הוא הלך לקבץ נדבות עבור זה, וצריך היה איזה מאות אדומים, ובא לגביר אחד, וטבע ממנו, אמר לו בוא תתרום למצווה, כן, של הכנסת קלה יתומה או פדיון שבועים. ואמר לו הגביר, כאשר יש אצלו מלבוש של כומר, שאם ילבש אותו וילך את כל הרחובות של העיר לבוש ככה, אזי ייתן לו את כל הכסף הנצרך לו לצדקה. והסכים על זה ועשה כך, ולקח ממנו את הכסף הנצרך לצדקה. ואחר כך, אחרי שהוא עשה את זה, כן, הוא הלך עם עם הלבוש של יש פה נוסח אחר שהוא מספר, הוא אומר לו, אם תלבש אותו ותעבור בשוק של העיר שלוש פעמים לבוש ככה עם הלבוש של הכומר, ניתן לך את הסכום שאתה רוצה לצדקה. והרב הסכים על זה, ופעם ראשונה שהוא עבר בשוק, אזי כולם בחו, כי הכירו אותו שהוא תלמיד חכם גדול וחשוב בעיר. בפעם השנייה חלק בחו וחלק צחקו, בפעם השלישית זרקו לו כבר אבנים כמו לאיש משוגע, ואחר כך בא להשיר, והשיר נתן לו את הכסף, ואחרי זה הרב ביקש מהשיר שייתן לו במתנה את הלבוש הזה ונתן לו. וקודם פטירת הרב, מסיים רבי נחמן ומספר, עשה צוואה הרב, שמזה המלבוש של הכומר יעשו לו תכריכים. תכריכים זה מה שעוטפים את הגופה שמניחים אותה בקבר, וכן קיימו. ונשאר חלק מהרגל שלא הספיקו תכריכים מהמלבוש הזה של הכומר, וגרמו עם סחורה אחרת, שמו לו איזה בד אחר, עטפו אותו. ואחרי כמה שנים הייתה סיבה שהם מוכרחים להעביר את הנפטרים מהקברים האלה למקום אחר, ומצאו שם את הרב הזה שלם כולו בתוך הקבר, רק חלק מהרגל רקוב. והיה שם תלמיד חכם גדול, ועשה שאלת חלום על זה, והודיעו לו את כל העניין. עוד מעשייה הלבושים, כן? שרבי נחמן מספר אותה בעצמו. ופה רבי נחמן מה מספר לנו? מספר לנו על רב, גם, כן, מנהיג קהילה, בדיוק כמו הסיפור הקודם, שיותר גרוע מלגזור פאות וזקן, כדי לקבל כסף למצוות צדקה, אותו עשיר בא ומבזה אותו ואומר לו, נראה אותך, אתה באת להיות צדיק כזה, לאסוף, אכפת לך המצוות, בוא נראה אם באמת נקודת האמת הפנימית פועלת אצלך, אם באמת מה שמעניין אותך זה מצוות פדיון שבויים, ולא האגו שלך, או הנה אני הרב שהצלחתי להציל, להכניס קלה יתומה, ועומת יכתבו נתרם בזכות, וידעו שעשיתי מצווה כזאת, זאת או אחרת. בוא נראה אותך, אם לא אכפת לך מהאגו, אז הנה, יש לי פה מלבוש של כומר, לך תבזה את עצמך בשוק, תלך 3-4 פעמים עם זה. עכשיו, פה רבי נחמן, את אותו מעשה, כן, כי גם הרב הזה שגזר את הפאות ואת הזקן, אפשר היה לבוא ולהגיד, הוא גזר את הפאות ואת הזקן, ואפשר היה לעשות מזה, אם הסיפור, אם החלום שלו היה מסתיים שם, היו אומרים, וואו, והוא הציל את בני הקהילה, והוא הציל את עצמו, והוא ניצל מגזירת שמד, בזכות זה שהוא התחפש לנוכרי. ופה אתם רואים סיפור דומה, שרבי נחמן בעצם בא ומסיים את הסיפור הזה בצורה כזאת, שכן, אותו אדם הלך וביזה את עצמו, אבל לא רק שלא הייתה לו תורף בושה מהמקום הזה שהוא נאלץ להסתובב עם לבוש של כומר, אלא נהפוך הוא. נקודת הביזיון, נקודת הבושה, נקודת הלאג של ההמון, מבחינתו זה כרטיס כניסה לעולם הבא. זאת אומרת, רבי נחמן מראה לנו פה בדיוק את המקומות האלה מול בושה, שנובעת מבושה של אגו, למול ענווה ואמת ששמה לא שייכת לבושה בכלל. זאת אומרת, אותם מלבושים, אותו שינוי, אותו לאג של ההמונים, ו... נקודת התפנית היא בהסתכלות הפנימית של אותו אדם על הכנות של עצמו ועל החיבור שלו עם הפנימיות האמיתית שלו.
אפשר לשאול?
כן.
אני כאילו תהיתי רק על המקום שלה, כאילו כבוד תורה כזה.
נכון.
ככה עם הלבוש, אז כאילו כן.
נכון. נכון.
התלבטות.
אם מותר היה לו לעשות את זה.
כן.
אני רוצה באמת לחזק אותך ולהגיד, אני רוצה גם לקרוא עוד כמה דברים של רבי נחמן על בגדים, כן? הוא אומר על בגדים בליקוטי עצות ככה, כי את מאוד מדייקת את זה, כי יש פה, תבינו, כי בגדים של אדם, בוא נתחיל עם זה שבכלל מתי הופיעו בגדים פעם ראשונה, מה שנקרא בהיסטוריה היהודית, יש לנו את אדם וחווה, הם מסתובבו בלי בגדים, כן, ערומים, בלי להתבושש, כל הנושא של בגדים ובושה ו... ולאחר חטא הראשון הם בעצם מגלים שהם ערומים, ואז שמים להם בגדים לחסות את ערוותם ולחסות, זאת אומרת המלבושים הם משהו שמבחינת היהדות, מלבושים הם עניין של כבוד. יש עניין במלבושים. עכשיו צריך להבין שהנושא הזה שאנחנו מדברים עליו על מלבושים פה, זה לא רק בנושא של הבגדים עצמם, כן? גם בנושא של הבגדים עצמם יש לזה עניין, ונקרא את זה עכשיו מרבי נחמן, אבל צריך להבין שיש פה עוד הרבה רבדים מה זה לבוש בעצם. כי למשל, התורה נקראת שהיא אחד מהלבושים של הקדוש ברוך הוא בעולם. זאת אומרת, לבוש זה גם הדרך שבה אני יוצאת כלפי חוץ. הלבוש גם מסמל עליי משהו. הלבוש יש לו משהו שהוא אומר עליי. יש סי בלבוש, יש אמירה בלבוש. אני רוצה להקריא לכם כמה דברים שרבי נחמן אומר על לבושים, כדי שנבין את העניין הזה. הוא אומר על בגדים, צריך לשמור מאוד את הבגדים שלא יבזה אותם, רק לשומרם היטב מקטמי ולכלוך, כי הבגדים בעצמם הם דנים את האדם אם אינו מכבדם כראוי. וכל מי שהוא גדול ביותר צריך לשמור את הבגדים ביותר, כי כל מי שגדול יותר מדקדיקים עמו יותר. ליקוטי מאורן בתורה כפתית. והוא גם אומר, על ידי שאינו שומר את הבגדים מקטמים, על ידי זה הוא עושה פירוד בין קודש ברוך ושכינתה, כן? ואז מלכות הרשעה שולטת בו. ועוד דברים, הבגדים יהיו שלמים תמיד ולא קרועים, כי כשהבגדים קרועים חס ושלום, הוא קלקול השמירה, כי הבגדים הם בסוד החשמל שהוא שמירה, זה עניין בקבלה. והבעל דבר והסיטרא אחא תופסת את האדם בבגדו, מי שמכירה על יוסף הצדיק ותתפסהו בבגד, נאמר על אשת פוטיפר, דהיינו שמטריד אותו בתרדת בגדיו ומלבושיו, כי תרדת ההצטרכות המלבושים ובגדים של האדם הם מבלבלים מאוד את האדם ומונעים אותו מעבודת השם יתברך. אך מי שליבו חזק בהשם ואינו משגיח על זה, אף על פי שאין לו בגד ללבוש, הוא עושה את שלו בעבודת השם, כפי מה שיכול עד ישקיף ויראה השם משמיים. זאת אומרת, רבי נחמן נותן לנו פה בעצם על נושא של הבגדים איזושהי עצה, שהוא בא ואומר, בלכתחילה הבגדים זה שמירה, כן? עכשיו תבינו, הבגדים של האדם זה לא רק הלבוש החיצוני שהוא לובש, וכמובן שאנחנו נכנסים פה לכל הנושא של לבוש גם של תפילין וציצית, יש המון עניין ללבושים, לבושי בגדי הכהן הגדול, יש המון עניין ללבושים ביהדות, זאת אומרת, לבוש הוא גם שמירה, זה גם רוחני, הנושא של לאסור לבישת שעטנז למשל, צמר ופשטים ביחד, אסור ללבוש את זה. יש המון עניינים ודקדוקי דברים עם בגדים, אבל רבי נחמן בא ואומר בסופו של דבר, אדם שמחובר בפנימיות האמיתית שלו למי שאמר והיה העולם, כן בגד, לא בגד, אנחנו לא נראה בזה השפעה מאוד גדולה, הוא לא זקוק לזה באמת, ואני מביאה לכם ראיה לדבר הזה ממעשה מבעל תפילה, מסיפור של רבי נחמן, כן? נכון שסימנתי את זה? כאילו, לפני רגע, מעשה מבעל תפילה של רבי נחמן מברסלב, ששם הוא בעצם מדבר על בעל התפילה, איכשהו בעצם היה מאוד בעניין של, קודם כל, יש לו את מעשה מחכם ותם, יש כמה וכמה מעשיות אצל רבי נחמן שהוא מתעסק בנושא הבגדים. מעשה מחכם ותם, כן, שהוא מספר על אותו טעם שהוא היה אדם פשוט מאוד, אבל מבחינת רבי נחמן בכל המעשייה הזאת של מעשה מחכם וטעם, הוא היה בעצם אותו אדם שמבחינת רבי נחמן אנחנו צריכים לשאוף להגיע למקום הזה. אדם עם תמימות, עם אמונה פשוטה, עם חיבור מאוד אמיתי, ואצלו במעשייה הזאת אנחנו נראה שאין לו מלבושים בכלל, כן? הוא מספר, היה לו בשותפות לו ולאשתו מיל פרווה אחד, והוא היה אומר לאשתו, תני לי את הפלץ, כאילו כשהוא היה צריך את ה... ואתה נותת לו. וכשהוא היה צריך ללבוש מעיל עליון, הוא היה אומר לה, תני לי את הטוליפ, ואתה נותן לו את אותו פלץ. וכשהוא היה צריך כפות מעיל ארוך, הוא היה אומר לה, תני לי את הכפות, ואתה נותת לו אותו פלץ, כן? זאת אומרת, בסך הכל, לו ולאשתו היה מעיל אחד אומלל, והם היו מעבירים את המעיל הזה אחד מהשני, אבל הוא מבחינתו היה בתמימות, באמונה, כל כך מחובר לכנות פנימית, שהמלבושים החיצוניים האלה מבחינתו היו איזשהו... תפורה מיותרת. אני לובש את הפלץ, אני לובש את הכפות, וזה בעצם אותו מעיל שהוא ואשתו מחליפים ביניהם, כן? אבל רבי נחמן מתאר את זה פה במעשייה בצורה כזאת, כדי לדייק אותנו למקום הזה, שכשאדם מחובר לאיזושהי אמת פנימית, אז כל התדמית החיצונית הזאת, כל האלוהי מסכה האלה, כן? לא תעשה לך אלוהי מסכה, אומר על זה הרבי מקוס, שהמסכה לא תהיה אלוהים שלך. שהתדמית שלך והלבוש שלך והנראות החיצונית שלך לא תהפוך להיות העבודה הזרה שלך. כי זה לא העניין. יש עניין שזה מכובדות, שזה לכבד את הבריות, מנהיג באמת צריך להתלבש בצורה מכובדת. אבל אם אתה נתפס על הדבר הזה שזה המהות האמיתית שלך ואתה מתבלבל בזהוי, ובמקום להזדהות עם הפנימיות אתה מזדהה עם החיצוניות, אז זה לא תעשה לך אלוהי מסכה. עכשיו יש לו סיפור נוסף. מעשה מבעל תפילה.
אפשר אולי להגיד שכשהרגושי הנפש שלך, שזה מחשבה דיבור ממעשה
מתוקנים. אז אנחנו בדיוק עומדים לדבר על זה. זה
החיצוני.
נכון, נכון. זה אנחנו מתכוונים עוד מעט לדבר על זה. בעצם ולהבין את העניין שכל הלבושים שאנחנו מדברים פה, בעומק של הפנימיות, עוד מעט נגיע לדבר על זה. זה החלק השני של השיעור. חרוצה. ושימו לב מה הוא אומר פה. מעשה מבעל תפילה זה מעשייה אחרת מאוד מפורסמת של רבי נחמן מברסלב. שהוא מספר על בעל התפילה. בעל התפילה היה פשוט נמצא ליד יישוב, הוא היה תופס אנשים לשיחות, והיה מושך אותם איתו אל מחוץ ליישוב, מספר רבי נחמן, ואז שהוא היה מוציא אותם אל מחוץ ליישוב, הוא היה בעצם סוג של מעורר אותם לעבודת השם, ומלמד אותם את נושא של עבודת השם. ואז הוא מדבר פה על בגדים, גם היה עניין הבעל תפילה הנעל, שהיה יכול להספיק לכל אחד ואחד מה שצריך. ואם היה מבין באחד מאנשיו שלפי מוחו הוא צריך לעבודת השם, שהיא הולך במלובש במלבושי זהב, שקוראים גלידין גישטק, היה מספיק לו, וכן, היה מספק לו, כן? וכן להפך, כשלפעמים נתקרב אליו איזה עשיר, והיה מוציאו מן היישוב כנל, והיה מבין שזה עשיר צריך ללכת בבגדים קרועים ונבזים, והיה מנהיגו כך, הכל כפי שהיה יודע צורך הספקת כל אחד ואחד היה מספיק לו. כן? זאת אומרת, במעשייה אחרת של רבי נחמן שהוא מדבר על לבושים, על מעשה מבעל תפילה, שבעל התפילה הוא בעצם סוג של משיח שכזה, או רבי נחמן בעצמו, שהוא מקרב אנשים לעבודת השם. נושא הלבוש, הוא בא ואומר, רבי נחמן, עזבו אותי עכשיו מקהילה שמתלבשת בשטנץ אחד. רבי נחמן היה לו מאוד עניין של אינדיבידואליזם, ובמעשייה אחרת שלו, במעשה בעבודת בת מלך, מדבר על הנושא שכל אדם צריך למצוא לעצמו שביל מן הצד, כן? או כל הנושא של התבודדות, שיחה עם השם, שרבי נחמן היה מדבר על זה שאתה צריך ללמוד, לדבר עם השם בשפה הפרטית שלך. הוא מאוד מאוד חיזק על העניין של עבודה אותנטית. מאוד חיפש שכל אחד ימצא בעצמו את אותה אותנטיות שדרכה הוא אמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא, או לעשות את עבודת השם בעולם, כן? מבחסד, מכל אחד עם מה שהוא ירד לעולם כדי לעשות, מבהארת פנים לאנשים, מבעזרה, מבתפילה, מבלימוד. היה לו מאוד עניין של גם, שלא הכל זה לימוד תורה, כן? גם מבחינתו, אדם הכי פשוט בעולם שלא יודע קרוא וכתוב, יכול להיות צדיק. כי נקודת הצדיק אצלו היא נקודה מאוד מבוררת של פנימיות, מאוד נקייה מבחינת הדברים. עכשיו יש לו עוד סיפור אחד שלו, שאני מתלבטת עם לקרוא גם אותו, כן? מלבוש הצדיק וכף הקלע. זה עוד סיפור שלו שסיפר רבי נחמן. הוא סיפר שבירושלים יש בית כנסת. זה מעניין, אני כן מביאה את הסיפור כזה, זה גם מעניין לראות עד כמה נושא של לבושים ביהדות זה נושא קריטי. לבוש ביהדות זה דרך אגב גם מה שנלמד עכשיו מהסיפור הזה. בוא נראה מה זה גם לבוש. שמעתי בשמו שסיפר בירושלים יש בית כנסת שמביאים לשם את כל המתים שבעולם. ותכף שמת אחד בעולם מביאים אותו לשם, ותכף אותו מת ושם דנים אותו, איפה יהיה מקומו. כי יש מתים בארץ ישראל שנוסעים אותם לחול וכן להפך. ושם באותו בית הכנסת היה יושב בית דין שדנים כל אחד ואחד נותנים לו את מקומו הראוי. כן? ויש אחד שדנים אותו שלא יהיה לו שום מקום, והוא יהיה נאבד ונשלח לכף הקלע. איזה כיף פה היום, כן? וכשמביאים את המת לשם, אז הם מביאים אותו במלבושים. ויש אחד שחסר לו מהמלבוש שלו איזה חיסרון. כגון לאחד נחסר בית יד אחד מהמלבוש שלו שקוראים שרבול, ויש אחד שחסר לו חלק אחד מהכנף שלו שקוראים פלא, וכיוצא בזה הכל לפי מעשה אדם, וכן שזוכים ללבושים אחר מיתתו כידוע. פעם אחת הביאו לשם מת אחד ערום לגמרי, בלי שום לבוש, רחמנא ליצלן, מציין רבי נחמן. ודנו אותו שיהיה נשלח ונאבד בכף הקלע, כי הוא היה ערום לגמרי. עכשיו צריך להבין שביהדות מצוות זה נקרא לבושים. זאת אומרת, אדם שמגיע ערום לגמרי, יש מצב שאת סוגרת את הדלת, אדם שמגיע ערום לגמרי, זה נקרא שהוא ערום ממצוות. כן? זו השפה שמשתמשים בה, שהוא ערום ממצוות. ואז הביאו לשם אחד ערום לגמרי, ודנו אותו שיהיה נשלח ונאבד בחף הקלע כערום לגמרי. ובא צדיק אחד, ולקח מלבוש אחד מהמלבושים שלו, והשליך עליו, ושאלו אותו הבית דין, למה אתה נותן לו את המלבוש שלך? והקפידו על זה, כי מדוע יתלבש זה המת וינצל על ידי לבוש שאינו שלו. כן, מידת הדין באה ואומרת, לא עשית, לא אין לך לבוש. ישיב הצדיק ואמר, אני צריך לשלוח את האיש הזה למחוז חפצי, ובשביל זה יש לי רשות להלביש אותו במלבוש שלי. והוא ממשיך פה ואומר שהציל הצדיק את המת העלוב מעונש המר של כף הקלע, וסיפר זאת לעניין עוצם כוח הצדיק האמת להציל את אנשיו בעולם האמת. זאת אומרת, יש פה תפקיד מבחינת רבי נחמן, שהוא מספר לתלמידים שלו, על כל נושא של לבושים. עד כמה לבושים זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי גם אם אתה עושה, כמו שהוא אמר את זה פה בספר המידות, הוא אומר שאדם שעושה בגדים לצדיק, כן? אדם שלומד את התורות שלו, אז הוא בעצם זוכה שהצדיק יעזור לו ויביא לו מהלבושים שלו. הוא מקריא את זה פה מאוד יפה. על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים, הוא אומר פה בספר המידות בערך בגדים, על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם, ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם, וגם זוכה לבגדים נעים. ויש פה עוד דבר מאוד חשוב שזה יפה, העושה בגדים לחברו, יכול לשנות רצון חברו לכל מה שירצה, אין בגשמי ואין ברוחני. שימו לב עד כמה בגדים, מצד אחד, אם אני מחובר לאותנטיות שלי, לענווה, לכנות, יש לי חיבור ישיר אליו, הלבושים הם משהו שאני יכול בעצם לא כל כך להתאפס עליהם. אבל אם אני לא נמצא במקומת, בנקודת האמת הזאת, אני זקוק ללבושים, כי הלבושים יש להם תפקיד בעולם הזה, הם בעצם סוג של יצירת תדמית. גם לא סתם אומרים את זה הרבה פעמים, שבפורים בודקים למה בן אדם מתחפש. כי יש בתחפושת בפורים איזושהי כמיהה נסתרת של הנפש שלי, של מה הייתי רוצה להיות, כן? כולם רוצות להיות מלכת אסתר, למשל. כן, כולם רוצות להיות קלות. אבל לא, גם יש איזשהו מקום של מהווים בנפש, לטוב ולרע, שאתה מחפש בעצם, ובפורים זה קצת יוצא המקום הזה. כן, אסתר המלכה, ותלבש אסתר מלכות. מה זה ותלבש אסתר מלכות שנאמר במגילה? זה לא שהיא גם ככה המלכה, היא גם ככה, ותלבש אסתר מלכות, מלכות ביהדות זה הספרה שזה רצון לתת בלי לקבל שום דבר. שזה בעצם המקום של הקדוש ברוך הוא, גם הרצון לנתינה, בלי לקבל דבר. והיא, תלבש מלכות, זה הכוונה שהיא התחברה לנקודת האמת הפנימית שלה, שהיא בעצם נקודת האמת הזאת של המקום האותנטי, הפנימי, הכנה, בענווה, שמחובר, שרוצה לעשות באמת את הדבר האמיתי והנכון בעולם, ולא מקום של אינטרסים ותדמית ותחפושת של אלוהי מסיכה. עכשיו, אני רוצה, בתוך כל העניין הזה, להקריא משהו מאוד יפה של הרב שגר. הרב שגר מדבר על דיבור של אמת ובושה, כן? כי כשאנחנו מסתכלות על נושא הבושה מול הבגדים וגם האדם וחווה שהתבוששו מזה שמרומים ממצוות, כי המצווה היחידה שניתנה להם בעצם הייתה לא לאכול מעץ הדעת, כן? וגם את המצווה הזאת הם לא קיימו. הם אכלו מעץ הדעת, אז הם היו פתאום גילו שמרומים. ויש שם את המקום המאוד חזק של הזדהות ועבודה של חיפוש פנימי של מי אני באמת. וכמו שאמרה יעל. כמו שאמרה יעל מאוד יפה, בסופו של דבר ההבנה של לבושים זה לא רק הלבוש הגשמי של בגדים. צריך להבין שכמו שאחד מהלבושים של הקדוש ברוך הוא בעולם זה העולם, שזה יעלם. זה סוג של הסתרה, סוג של תחפוש את העולם הזה ששם השם מסתתר, כן? זה לבוש העולם הזה של מי שברא את העולם. התורה גם נחשבת לבוש של האדם, אבל גם של העולם, כן, זה עולם השקר מול עולם האמת, אבל גם האדם עצמו, הנשמה שלנו לבושה בעוד מלבושים. הגוף הוא לבוש, כן? יש לנו את הבגדים על הגוף. הגוף עצמו הוא גם לבוש לנשמה, ויש עוד לבושים לנשמה שלנו, שזה בעצם המחשבות שלי, הרגשות שלי, המידות שלי, כן? אלה גם לבושים. וכשאני בעצם מסתכלת עכשיו על כל הסיפורים של רבי נחמן, שהוא מספר על לבוש ומה זה לבוש, אני צריכה גם להסתכל על זה ברובד פנימי יותר, ולהיכנס ולבדוק במה אני לבושה, מה המחשבות שלי, מה הם הרגשות שלי. זאת אומרת, כמו שאני מדברת על נושא של כמה חשיבות יש ללבוש בגדים נעים ולא קרועים ולא מלוכלכים וללא כתמים, כך באותה מידה, אותם לבושים של הנשמה, שזה המחשבות שלי והרגשות שלי והמידות שלי והדעות שלי והאמונות שלי, עד כמה הלבושים האלה הם לבושים שכמו שרבי נחמן דיבר פה בספר המידות, לא קרועים, לא מלוכלכים, לא מתאימים. זאת אומרת, יש פה עבודה פנימית שרבי נחמן בודק ומבקש מאיתנו, מלבד הנושא של הבגדים החיצוניים, זה לבוא ולבדוק בפנימיות שלנו פנימה מה הלבושים שלי.
גם מעשים זה...
מעשים, נכון. מעשה דיבור ומחשבה. מעשה דיבור ומחשבה, שזה בעצם הלבושים של הנשמה. ואני רוצה לקרוא פה משהו מאוד יפה מרבי נחמן, הנושא של דיבור אמת ובושה. וההבנה הזאת היא שבעצם בסופו של דבר, כמו שהוא מדבר ממעשה מבעל תפילה, או כמו שהוא מדבר במעשה מחכם ותם, בפנימיות של הפנימיות אנחנו נדרשים פחות לבדוק ולדקדק את הלבוש החיצוני שלנו, למרות שיש הלכות צניעות ואיך מתלבשים וכיסוי וכל הדברים האלה, אבל יש פה איזשהו דיסוננס מאוד קשה, שאנחנו רואים אותו גם הרבה אצל אנשים שחוזרים בשאלה, ואחר כך מנסים לחזור בתשובה ולעשות איזושהי התקרבות, דיסוננס מאוד חזק בין אנשים שכלפי חוץ לבושים בפאות וזקן, כמו הסיפור הראשון שקראנו על הצדיק שגזר את הפאות והזקן. יש פה איזשהו מקום של איזושהי התרסה גם כלפי התדמית הצדיקית הזאת של מלבושים חיצוניים, כשהנפש מבפנים בעצם לבושה במלבושים קרועים ומלוכלכים ובמעשים לא מתוקנים. יש פה איזושהי קריאה של רבי נחמן, כשזה הוא קורא גם לנושא של מפורסמים של שקר, או כל אדם שיחפש שקר בנפשו, עד כמה אני נמצא במקומות האלה, עד כמה אני באמת, החוץ שלי מעיד על הפנימיות שלי. אני רוצה להגיד לכם שאנחנו עובדים עם קבוצות בצעדים, אחד המחסומים הכי קשים לאמונה באלוהים, בלי קשר ליהדות, באלוהים ככוח עליון, זה אותם ילדים שחוו פגיעות או ראו שקר, בילדות שלהם מול דמויות שהיו אמורות לייצג דת, יהדות, היו אמורות לייצג את אלוהים, ובעצם במעשים שלהם, בדיבור שלהם וכל מה שהם פעלו, פעלו הפוך לגמרי מהתחפוש שהם שמו כלפי חוץ. אז רבי נחמן באיזשהו אופן בסיפורים האלה שלו מדייק אותנו למקומות האלה של מה את לובשת, מה התדמית שלך, מה הלבוש שלך, מה עם הרגשות שלך, מה המחשבות שלך. כאילו, תתחילי לנקות את הלבושים הצועים, זה נקרא בשפה הקבלית ובחסידות. הבגדים הצועים זה אותם בגדים מלוכלכים שאנחנו לובשים על הנשמה, כן? אף אחד לא מסתובב באמת עם בגדים צועים, אולי גם, כן? אבל עיקר הכוונה היא לאותם לבושים של הנשמה, שזה לבושים של מעשים, מחשבות ודיבורים, ועד כמה אנחנו צריכים לדייק שם את המקום הזה. ותראו איזה יופי, בתורה למד חטא, הוא מדבר פה רבי נחמן, והרב שגר מתרגם אותו כל כך יפה, שפשוט רציתי להקריא, אני אקריא קצת את התורה, כי צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת, אם הוא דבוק בהשם יתברך. ואז הוא מדבר פה על תפילין, שתפילין זה באמת אחת המצוות, שהיא גם כן עסוקה, שזה סוג של לבוש, כי תפילין סימן על דבקות, ואי אפשר לבוא לבחינת תפילין, אלא שיעלה את הדיבור ויתקנהו. וכשפוגמים את הדיבור שהוא אדוני, אזי על הפגם נעשה מרוח פיו רוח שערה. וכל המלשינות והרעות שדוברים על אדם בא מרוח שערה. מאחר הדברים הזה כי הוא בחינת קץ כל בשר שעושה קץ וסוף לכל בשר. מה זה קץ וסוף לכל בשר? שאני בדיבור שלי, בדיבורים רעים, כן, אמרנו אחד הלבושים זה הדיבור. האם אני מדבר דיבורים רעים על אנשים? אני בעצם, אני עושה להם קץ וסוף. אני כאילו מחסל אותם באיזשהו אופן סוג של רציחה דרך הפה. והוא אומר, ובני אדם שהם דנים את כל אדם לקו חובה, וחוקרים תמיד על חובות בני אדם, הם מבחינת קץ כל בשר, כן? שהוא שם, שהוא חוקר תמיד לעשות תכלית וחיליון לכל דבר. זאת אומרת, רבי נחמן מתחיל לדקדק איתנו על דיבור של אמת, והוא אומר, אוקיי, בוא נתחיל לבדוק את המלבושים שלנו. הלבוש הכי בולט של האדם, זה הלבוש של הדיבור שלו. מה אני מדבר? דיבורים. איזה דיבורים אני מדבר? ותראו איך הרב שגר מתרגם את זה כל כך יפה. בתורה הזאת עוסק רבי נחמן בכוונות התפילין על פי הארי. אוקיי? רבי נחמן מתאר את הזיקה בין דבקות לבין תפילין, ומקשר את זאת לתיקון הדיבור והעלתו על ידי דיבור של ישרות ואמת. הדיבור מזוהה בקבלה עם ספירת המלכות, מלכות פה, כן? ואז הוא מדבר, תראו איזה יופי, הוא אומר את זה. הדיבור המתוקן, מסביר הרב שגר, מרבי נחמן, אינו דיבור על. למה התלהבתי מהקטע הזה? תמיד בקבוצות של הצעדים שאנחנו מלמדים, אנחנו יושבים לקבוצת שיתוף. ותמיד בקבוצת שיתוף, אחת ההנחיות שאני אומרת לבנות, תנסו לא לדבר על עצמכם, תנסו לדבר את עצמכם. זאת אומרת, לדבר את זה לדבר מהכנות הפנימית שלי, מהבפנוכו שלי. לדבר על עצמי, זה הלכתי, חזרתי, באתי, לספר סיפור. והמון אנשים חיים את החיים שלהם ברמה שהם חיים חיים של לספר סיפור על עצמם. אבל הם מעולם לא מספרים את עצמם, את הפנימיות, את הכנות, את מה אני חווה, את מה אני מרגישה, את מה אני, את האמת הפנימית שלי אני לא מספרת. אני תמיד מדברת על עצמי, אני לא מדברת את עצמי. ותראו איזה יופי, הוא אומר את זה פה. הדיבור המתוקן איננו דיבור על, דיבור מבחוץ המנכיח את השניות, שזה פירוד, מנכיח את הפירוד, אלא דיבור את, מתוך מקום של אחדות. רק דיבור כזה שייך לרובד הממשי, יכול להביא את האדם לדבקות, וניתן לשנות מציאות על ידי דיבור, כיוון שדיבור כנה יכול ליצור מפגש ממשי עם הזולת. בעזרת הפנייה הכנה, היוצרת את הקליק, ומאפשר לפתוח פתח שדרכו ניתן להגיע למפגש בזכות האמת הפנימית המצויה באותו דיבור, כן? והוא מדבר פה על המקום שכמה זה חשוב, ואני מקצרת ונדלג על כמה דברים פה, והוא אומר, חשוב לתת את הדעת שלפעמים חיפוש האמת מכשיל אותנו, מפני שהאמת האלוקית הגלומה במציאות היא לא בהכרח האמת שאותה אנחנו מחפשים. הוא בא ומדבר פה, הוא יורד לשורש, אני לא מכירה את כל מה שהוא כותב, אני אגיד את הרעיון, הוא יורד לשורש של חיפוש האמת הכנה, שהמון פעמים גם אדם כל כך תפוס בהיותו אדם שמחפש אמת, אז בגלל שזה זה כמו שאומרים שהנשמה, לא, שהאגו לא יכול לחפש את הנשמה. כי אם אני מגיע למקום שחיפוש האמת מתוך דיבור ביקורתי על אנשים אחרים, ובזה יש קצת ביקורת גם על רבי נחמן מצד הרב שגר, שבא ואומר לו, אתה גם על המפורסמים של שקר יורד עליהם קצת מדי. כאילו, האם חיפוש האמת שלי בעולם מגיע ממקום של ביקורתיות יתר וחוסר אמון באנשים שמסביבי? גם, ואז אני יכולה לפספס אמת אמיתית. זאת אומרת, אם אני מחפשת עם האגו שלי את האמת, אני לא אמצא את האמת. כי זה יהיה איזשהו סיבוב מסביב לעצמי. זאת אומרת, האגו לא יכול למצוא את האמת. אבל אם אני קוראת לעצמי לוחמת צדק ושוחרת שלום ושוחרת אמת ולוחמת אמת, אני עם החרב הזאת יכולה להוריד הרבה ראשים של אנשים חפים מפשע שבאמת מנסים בסך הכל לבוא לעולם עם איזושהי כנות פנימית. זאת אומרת, רבי נחמן מדקדק איתנו פה בכל הסיפורים האלה של מקום של בושה ומקום של, של, של אמת, זה גם לבדוק מי מחפש את האמת. האגו שלי מחפש את האמת? זה שאני רוצה לקרוא לעצמי אשת אמת שאני מחפש את האמת? ואז עם הדיבור שלי, איך הוא קרא לזה? דיבור שמכחיש ועושה קץ כל בשר, דיבור שהורג אנשים? או שהלבוש שלי והמחשבות שלי והרגשות שלי זה דיבורים טובים ומחשבות טובות ורגשות טובים לאנשים? או שהמקום הזה הביקורתי שעם החרב מחפש את הצדק והאמת בעולם בעצם לא משאיר שום אופציה לקצת נינוחות ושלווה ושלום פנימי ביני לבין הסובבים אותי? זאת אומרת, רבי נחמן מאוד מדייק
פחד,
פה.
בעצם השורש זה פחד.
נכון. אדם שנפגע, אדם שנפגע מכנות, זה אנחנו תמיד מדברים על זה הרבה בצעדים, שהשורש של חוסר אמון שלנו באנושות או כבכלל, זה בגלל שנחוויתי עם הכנות שלי. כילד קטן ירדתי לעולם עם אמת פנימית מאוד פתוחה, כן, ספר פתוח. באתי עם הכנות שלי, אמרתי הכל בפנים, ומה שחטפתי זה או שהשתיק אותי, או שאמרו לי אתה עושה בושות, או שאמרו לי תפסיקי לחלום חלומות, תפסיקי לדבר שטויות. מישהו חיבה אותנו בדרך, או השתמשו בזה כנגדי, ואז אני מורידה את השלטר שנקרא כנות, ויוצאת, זה בעצם המעבר שעובר את רוב האנושות של מעבר מפנימיות וכנות ואותנטיות. דיברנו על זה הרבה בשיעורים קודמים, גם במעשה מחיגר ועוד, שאני עוברת ממקום של פנימיות, אותנטיות וכנות ותמימות ופשיטות, אני עוברת, אני מורידה את השלטר הזה, ואני עוברת לחיים דרך אגו ותדמית והישרדותית. אוקיי, אני מפתחת אישיות עם תבניות הפעלה ואמונות שצברתי בילדות, איך אני אמורה לשרוד את העולם הזה בלי שאף אחד יפגע בי? ציניות, ביקורתיות, ריצוי, תוקפנות, אלימות, כל אחת לפי איך שהיא רמת המניפולציה הרגשית שלה, איך היא הצליחה לזהות, איך היא יכולה לשרוד הכי טוב. כשרבי נחמן מנסה כל הזמן להגיע איתנו למקום הזה, שלהשליך את התדמית החיצונית הזאת, אפילו במחיר של תורידי את הפאות ואת הזקן, סוג של, כן, כשהחיצוניות הזאת לא כל כך תשנה לך, ועיקר העניין שתתחילי לבדוק זה דיבור האמת, את הרגשות שלך, האם הם נקיים, המחשבות שלך, האם הם נקיים, האמונות שלך, האם הם נקיות. זאת אומרת, לבוא ולהתחיל לבדוק את הלבושים הפנימיים יותר. ועוד דבר מאוד יפה שהרב שגר מדבר פה על נושא של בושה, שזה היה נושא שחזר על עצמו בתוך המעשיות של רבי נחמן מברסלב. צריך להבין שהבושה, יש לה שני צדדים, כן? לבושה יש מצד אחד צד שהוא לא הביישן למד, כן? ומצד שני, הבושה יש לה גם ערך מאוד חזק של תשובה, והוא מדבר פה, הוא ממשיך באותה תורה למתחת, הוא מדבר על התפילין והבושה, והוא אומר, כשמדבר בינו לבין קונו דברי אמת שבליבו, בתעוררות בתשובה, ורואה פחיתותיו וגדולת הבורא, כן? אזי נכנסת בו בושה גדולה על גודל פשעיו. ואני רוצה להקריא את זה. כן, הוא בא ומסביר פה רבי נחמן בעצם שאיות ואנחנו חיים בעולם סוג של דמיוני. מה זאת אומרת עולם דמיוני? מה שדיברנו, את העולם התדמית שלנו. יש לנו כוח מדמה, ויש לנו תדמית, ויש לנו כל מיני הצגות ולבושים, ודיברנו על תחפושות ומסכות, כן? ואני יוצא לעולם עם כל הדימוי החיצוני הזה שלי, עם כל התדמית החיצונית שלי, והמון פעמים אדם, היות והוא לא מדבר דיבור האמת, והוא חי את החיצוניות, יכול לחיות חיים שלמים, איך הוא קורא לזה רבי נחמן, שחיים שלמים, אדם יכול לישון חיים שלמים, שינה. לכן הוא אומר שהסיפורי מעשיות שלו מעוררות את האדם מן השינה, כן? מה זה מעורר את האדם מן השינה? מעורר את הנשמה שבי להתחיל לשאול שאלות. כשאני קוראת חלום כזה, כמו המנהיג שגזר את הפאות ואת הזקן, ואת הבושה הגדולה שהייתה לו שם, ועוד סיפור ועוד סיפור, ואני מתחיל לחפש את עצמי שם, זה מזיז לי משהו מבפנים, כן? כי הנשמה לא יכולה לסבול את זה שמתעלמים ממנה. זה הסבל הכי גדול. אנחנו תמיד אומרים את זה בקבוצות, בצעדים. הסבל הכי גדול באנושות זה הפער שבין הפנימיות לבין התדמית החיצונית. ככל שהפער הזה יותר גדול, ככה הסבל שלי יותר גדול. כאילו כמה אני יכול לשחק אותה באיזושהי תדמית שהיא לא באמת אני, הנשמה סובלת מזה מאוד. ותראו איך הוא אומר פה יפה. חשוב לדעת ללמוד, כן, לא הביישן למד אומרים, אבל לא פחות חשוב, אומר הרב שגר, להיות מסוגל להתבייש. אנחנו בטוחים שאנחנו לא כל כך חשופים, שאנחנו לא מתגלים אף פעם, כן? אנחנו מפתחים אטימות. אטימות שאמרנו, זה המקום הזה שאני מוריד את השלטר של הכנות, של הרגש, של ה... מוריד את השלטר כדי לא להיפגע מן העולם הזה, הספיק לי, לא, אין צורך בכנות, תודה רבה. מפתחים אטימות, ומתוכה חוסר בושה. הבושה מבטאת איזושהי אי נחת של האדם עם מצבו, מצב שהתגלה בפרהסיה, ושהוא היה מעדיף להסתיר, אבל באופן פרדוקסלי, אומר פה הרב שגר, הבושה עצמה מתארת אותו, אין בעיני הבריות ואין בעיני עצמו, זאת אומרת שבבושה, זה מאוד מורכב, בבושה יש צד שלילי, איזשהו מקום אינפנטילי של חוסר שלמות עצמית, או חוסר שלמה עם הגוף, ולכן חוסר יכולת להופיע עם עצמיותנו בחברה. אבל מצד שני, היא עשויה לבטא תחושה שלנו, שיש בנו משהו גבוה יותר שלא ניתן לחשוף אותו, כן? והוא אומר פה, הוא אומר פה, זה מאוד יפה, הוא אומר, הבושה מנכיחה שיש ממד אינסופי, פנים בנפש הזולת שאיננו מכירים. ואז הוא מסיים ואומר, היום לאנשים אין חן, כי אין להם את האור של התפילים, הם אינם מתביישים. בושה אמיתית משקפת את עצמי בפני החברה, היא מראת השמיים המבטאת הכרה באני החסר שלי. ותראו איזה יופי, סוג של חוסר אונים שיש בסיטואציה האנושית. לאחר החטא איננו יכולים אלא להסתתר, כן? כשהאדם הראשון חוטא, הקדוש ברוך הוא שואל אותו היקה, כי מה הקדוש ברוך הוא ציפה שנעשה שיש בנו איזשהו חיסרון או חטא או חולשה? מה הוא ציפה? שנרוץ אליו. אתה מסתתר ממני? אני פה בשביל לעזור לך. כן? והוא אומר, בבושה מעין זו יש רוח ועדינות. זאת אומרת, כשאני מתבייש, זה מעלה של, 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 של בעל תשובה. כשהוא בבושה שלו, לא הולך ומסתתר ויוצר איזושהי תדמית אטומה ונאטם לדברים שיש בתוכו, הוא מתבייש לחשוף את החוסר אונים שלו. תראו זה יפה, זה כאילו בתוכנית בצעדים מדברים מאוד על זה שחוסר אונים זה תכונה של רוח וחמלה והזדקקות לכוח עליון. זאת אומרת, חוסר אונים זה לא שפלות והשפלה וההפך, זה מראה את האנושיות שבי ואת ההזדקקות שלי לכוח, למישהו שהוא גדול ממני, לזה שאני זקוק לעזרה. אז הוא מסיים פה הרב שגר ואומר, בושה, או כמו שרבי נחמן השתמש במושג הבושה, בכל המעשיות שקראנו עד עכשיו, כן? הבושה לא נועדה, כמו המנהיג שגזר את הפאות והזקן, התבייש ממה שההמון צוחקים עליו, הלך והכביט עצמו. כאילו כל היופי של הזיכוך של הבושה, הבושה יש לה מעלה שהיא מתארת אותך. ההפך, תצא עם הפנימיות שלך בשיא הכנות והענווה כלפי הציבור וכלפי החברה, ותתוודא שזה נושא של בעל תשובה באמת, המקום הזה של היכולת הזאת היא לבוא ולהתוודות על מקום פגום אצלי, או מקום שאני רוצה לתקן אותו, שממש הוא מאוד מתאר. אני לא יכולה להימנע מלהיזכר, בהתחלה שחזרנו בתשובה, על כמה הבושה, ממה יגידו, כמה אנחנו מגבירים את הווליום של מה יגידו אנשים, יואו, אני זוכרת עד ששמתי כיסוי ראש, וואי, איזה בושות בשנקין, תל אביב, העורך הדין השמאלנית, שמה עכשיו, שמתי פאה בדיוק כמו התסרוקת, בדיוק הסתפרתי, תספורת מכוערת, אז גם את הפאה עשיתי מכוערת שלא ישימו לב להבדל, כן? תבינו את הרמת, ותמיד את מסתובבת בהרגשה שאת אינדיבידואליסטית ואת דעתנית ויש לך מה להגיד, ופתאום כשאת הולכת נגד מה שכל החברה והמון האנשים שמכירים אותך הולכים עכשיו להגיד, בואי נה, שינית תדמית, שינית לבוש, מה התחלת להתלבש ככה? מה את פתאום נהיית מלצרית בסנוקר צדיקה כזאת, כן? בבית תמחוי התכוונתי. אבל כאילו, המקום הזה שפתאום אתה קולט עד כמה החיצוניות שלי והתדמית שלי היא משהו שאני בפול ווליום, בנושא של פנימיות, במה אני לבושה מבפנים, ברגשות שלי, במחשבות שלי, בדיבור שלי, האם אני מצליחה לתקן את הלבושים האלה ומבינה שאלו הלבושים החשובים, זה באמת המקום שהוא מאוד מאוד קריטי להבנה, ואני מקווה שהצלחנו איכשהו בשיעור הזה לסגור את כל הפינות, יש עוד הרבה מה לדבר על לבושים ובגדים, אבל זה מה שפחות או יותר רציתי להעביר. כן, רצית לשאול שאלה.
כן, יושבת עליי קצת. היה איזה עניין שדיברת על הלבושים שם, וחשבתי לעצמי, הרבה פעמים בעידן שאנחנו חיים, הרבה אנשים משנים בעצמם דברים מאוד קיצוניים, מדברת על ניתוחים ודברים כאלה. והדבר הראשון שעלה,
וואו, נכון.
זה שכאילו שמעתי לא מזמן באיזה שיעור, שאיזה רב דיבר על זה, שיש מטרה גם על הנראות שלנו בעולם הזה, וזה חלק מהיכולת שלנו להתנהל בעולם, ברגע שאנחנו עושים שינוי, כאילו זה שר... זה... עכשיו חשבתי על זה שדיברת. כאילו,
נכון.
מה קורה שבן אדם עושה שינוי מהותי כל כך בנראות החיצונית שלו, ואיך זה יכול להשפיע לו בעצם על ההתנהלות
תראי, שלו. תראי, קודם כל זה חזק לראות עד כמה החיצוניות תופסת בחברה של היום, כשאת מבינה עד כמה כולם פתאום נראות עם אותם שפתיים, כולם עם אותו... יש פה איזשהו מקום של עיבוד אותנטי מאוד מאוד עמוק בחברה, עיבוד זהות אמיתית מאוד מאוד עמוק. היינו באומן בלול, אז הייתה שם איזו קבוצה, בלי ואני היינו, ומסתבר שבאומן כל הטיפולי פנים מאוד מאוד זולים. אז מסתבר שהרבה בנות מגיעות לצדיק, כן? אבל כאילו ישר אחרי... הם כבר נותנים להם כבר את הכתובות, איפה יש? ואז קבוצה שלמה חוזרת עם שפתיים... אז אמרתי לבעלי, די, תלמד זכות. הם קראו בסידור, השם שפתיי תפתח. כאילו... שסתם אני חושבת לעצמי, אומרים שהנשמה נפרדת לחצי, כן? ואיך הבן זוג שלה המצא אותה שהיא ככה השתנתה, אבל לא, אני צוחקת, אבל זה באמת כואב לי להבין את המקום הזה שהנראות החיצונית בחברה היום תופסת כל כך ווליום חזק. את פותחת כל רשת עד הכל, זה פשוט הנושא של הנראות החיצונית.
כן, אבל אז אני התכוונתי מה השינוי, הרי כאילו, שמעתי בשיעור כאילו שהוא דיבר על זה ש... נגיד אם עכשיו נגיד מישהי מגיעה עם נראות מסוימת לעולם הזה, אוקיי? אז יש לזה סיבה, זאת אומרת, דברים שהיא הולכת לעבור בעולם הזה,
לא יודעת, אני פחות... לא, אני לא יודעת. אף פעם לא קראתי את הנושא הזה ולא בחנתי אותו. סתם בדעה אישית אני חושבת שאם אישה יש לה איזה קושי מאוד גדול לאהוב את עצמה בגלל איזושהי נראות חיצונית, לא חושבת. יש היום... זאת אומרת, כמו שלקחת הפידורל היום המציאו כי זה החולשה של הדור ואנחנו לא ג'דאיות כאלה, אז בסדר, אני לא... אין לי דעה בנושא. דעתי לא חשובה בעניין. בסדר? אוקיי, יופי, תודה.
תודה רבה.